נזכיר עוד כמה דברים שהגמרא הביאה שצריך להיזהר בהם משום שמירת נפש. הגמרא הביאה במסכת חולין, אסור לאדם לקוץ או לעקור, לא לקצוץ ולא לעקור אילן של מאכל. ושם הביא החכם מעשה שבנו מת, לא עליכם, אמר מפני שהוא עקר עת של מאכל, ואז הבן שלו הקטן, לא עליכם, הלך לעולמו. לכן אמרה הגמרא, זה סכנה, אז כל עץ שיש בו מאכל, רוצה לקצוץ אותו, אפילו חלק מהענפים, או לעקור אותו, לא יעשה כן. אבל התורה זהב הביא, גם הכנסת הגדולה שם, בסימן קופתת זין, ביורדיה, שאם העץ הזה, הוא מכחיש עצים אחרים, לפעמים, יוצא שצמח עוד עץ ועוד עץ ויש שם צפיפות, וידוע שהעצים כדי שיתנו פירות והתפתחו צריכים אוויר ומרחב בין אחד לשני, וחייבים לקצוץ, אומר מותר, כיוון שזה לצורך האילנות עצמם. ומה בקשר לבניין? בקשר לבניין החלקו הפוסקים, אמרו אם זה הרחבה של הבית, כלומר והוא צריך כגון שיש לו ילדים קטנים והדירה שלו קטנה, והעץ מפריע שם, ומוכרח לקצוץ אותו, מותר. אבל אם סתם רוצה בשביל להסתחר וכדומה, לא. בדעבד, מה יעשה כשאי אפשר, יש דוחק גדול, או כגון שהאילן מלכלך שם, לפעמים יש עצים שמביאים ניטושים, או מזיקים וכדומה, יביא גוי. כך כתב הרב חידה בשו"ת חיים שאל, שיעשה את זה על ידי גוי. בחיים פלאצ'י הוסיף עוד, החמיר יותר, אמר לא סתם יביא גוי, יביא גוי, להגיד לו תן לי שקל אחד, תקנה את העץ הזה, זה שלך, קור אותו לגוי. ואז ישלם לו כסף נוסף, בשביל עקירת האילן משם, וישתול אותו במקום אחר. ואם לכן המם, אין מקום אחר לשתול אותו, שאין סיכוי שהוא ייקלט, אומר אין דבר. בכל זאת, עץ של מאכל כדאי רק על ידי גוי. למה? מפני שיש פה סכנה, אז חיישן על הסכנה. הרי שהגמרא אומרת בפירוש שיש בזה סכנה. לכן, כדאי שיעשה את זה הכי טוב על ידי גוי. איך? קצת הזה הוא צרוד. צרוד, הרמקול. קצת צרוד. צריך לעשות לו, זה, גרגר אותו. כן, מה שאלת? מה גוי? מה? לא הבנתי. זהו. מי? לא ימות, לא תפחד. אל תפחד עליו. אז מכאן ראינו שצריך זהירות. דבר שני, אמרה הגמרא שם, לא ישתה אדם מים פושרים. מה זה מים פושרים? שחיממו אותם ולא הרתיחו. זה אסור לשתות. כסד חרשים ולא כסד פושרים. כסד חרשים טוב לאדם לשתות כוס של כישוף, ולא כוס שחיממו אותו ולא רתח. למה? זה מזיק מאוד לאדם. אז הגמרא שם רק מחלקת, אם זה בכלי מתכות או בשאר כלים, וכן ולאמרן אלא דלה צייץ, אבל צייץ לקבע. מה זה צייץ? אם הוא משמיע קולות צפצופים כאלה קטנים ולא הספיק, נכבה לו האש, מה יעשה? אם צפצף, המים צפצפו קצת, הם לא ישים להם איזה משרוקית. ואז זה מועיל. הוא אומר, זה צייץ. אבל כל אופן, מים פושרים שלא הורתחו, לא טוב. אבל סתם מים רגילים מהמעיין או מהברז, לא צריך להרתיח אותם. הוא מדבר במים שהתחממו, אז כבר נהיה שם, אתה רואה, כל האפר ומה שיש לו שם, עדים, כל מתערבב יחד, נהיה צבע אחר המים, שאיר אותו ככה ושותה ממנו, זה יש בו סכנה. אומרת הגמרא, ואם אי אפשר, ישדה בית תבלין, כמו ישים בו תה, ישים בו קפה, ישים בו איזה דבר, ואז ישתה אותו. עליו אחי, אסור לשתות, זה סכנה. אז אלה דברים שלא כולם יודעים אותם, צריך לשים לב עליהם, לא רק המוצרים שאמרו משום גילוי, יש שם חמישה דברים משום גילוי, זה הגמרא בנידה י"ז. הגמרא שם מביאה שמים מגולים וכן שום כלוף בביצה כלופה ובצל כלוף, כל אלה אסור לאכול אותם כשהם כלופים. אבל אם הם מעורבים בסלט, כתב את זה צדק, אין בעיה. אפילו עבר עליהם הלילה. כל שהיו מעורבים מותר. אותו דבר למשל, לפעמים בן אדם עושה חריטה של מחר בבוקר, רוצה לקום. אין לו זמן לשבת ולתגן אותה. לתגן אותה ומכין אותה, אז יש בה גם מלח שם קצת. וטוב שישים שם איזה ירק, אם הוא יכול. אם לא, אז גם השמן מועיל. עצם השמן שתוגן בו החריטה, אז אפשר להקל. אבל ביצה כלופה זה בכל מצב. זאת אומרת, גם ביצה שהיא לא מבושלת בכלל. גם ביצה רכה, גם ביצה קשה. וגם ביצה שהיא חביתה, מגולה, כלופה בלילה, אסורה. אבל עשה את זה סלט ביצים, עירב את זה עם דברים אחרים, או ששם הקליפה שלו עליה, זה יהיה מותר. כך הביא הגאון הזה בחי צדק. איך, על מה? שום, מה קרה עם השום? לא שומע כלום, מה עשו? כן. עירב עם השום איזה משהו? אם עירב זה בסדר. ושם לו קצת מלח וקצת תבלינים וכל מיני עניינים, זה בסדר גמור. רק מה, דנו כל הפוסקים על השום הבא מעג'ם, תום עג'ם. כבר לפני 200 שנה כתבו על זה. זה שום גדול מאוד, שונה מכל השומים, והוא בא מערי פרס והודו, וחוצים אותו ומבשלים אותו, שמבשלים אותו זרח של גז יוצא לו. אתה ניסית פעם? לא ניסית. כל השכונה מתעוררת. כן. התחיל. היום ישבת רחוק, התחלת לספר סיפורים. אתה צריך לשבת לידי. כן. שמה, 3/4. אין בעיה. לא, כל המדובר במים, במים שעצמם התחממו, ונעשו פושרים, והתחילו להוציא את ה... נוצר שם מה שאומרים היום ריאקציה בתוך המים. אתה רואה, נהיה כמו ערפל במים. זה סכנה. אבל הוא, הכוס שלו חמה מאוד, רוצה לקרר אותה. אמנם היו נזרים, היו מקררים את זה בכוס אחרת, או שופכים חלק בכוס אחרת. זה עדיף. אבל כשאי אפשר, והוא ממהר, רוצה לשתות, מותר, מה יש בזה? מים קרים אפשר לשתות, וגם תה אפשר לשתות. רוצה לערב, חצי תה, חצי זה, אין שום בעיה. כן. אז אכן יהיה, באופן זה יהיה מותר. מה, מה, מה? מים שלא הגיעו לדלת איחה, ו... שלא הגיעו לרתיחה, אסורים בכלל. בטח, כל מקרה, זה סכנה זה. עד שירתיח אותם, או יזרוק אותם. השתמש בהם בכביסה, השתמש בהם בדברים אחרים. לא לזה. הגמרא בברכות הביאה מרבה, זרע אדם להעביר סכין על גל היד. זאת אומרת, יש כאלה גם השוחטים לפעמים, הוא רוצה לבדוק את החדות של הסכין, עושה ככה עם הסכין. זה אסור. שלמה, שחס ושלום, יבוא מישהו ידחף אותו, או מעשה שטן, פתאום יתעטש, הוא יעשה איזה דבר, ונמצא חותך את ידו. לפעמים חותך איזה וריד, עורק ראשי, ושנשמור, זה סכנה גמורה. בעצם החתך זה סכנה, זה מביא זיהום, יכול להיות כל מיני דברים. וכן להצטער שאוחז סכין בידו, אפילו זה, ואם עשה כן, עבירה. ובי הגמרא שלושה דברים שם, אמר רבה. אחד, אחתו סכין גם היד. שתיים, לא ישן על מיטת ארמית. מה זה מיטת ארמית? כמה פירושים בגמרא? פירוש אחד, מיטה של גויה, שזה שייך לאישה גויה. הוא בא למלון, אין שם איפה לישון, והחדר הפרטי שלהם נתנו לו. זה מיטה של גויה, אל תישן על מיטה של גויה. ויש פירושו לא, אין מיטת ארמית פירושו, שישן בלי קריאת שמע. אם הולך לישון וישן בלי אמירת קריאת שמע על המיטה, נקרא שישן על מיטת ארמית. אז לכן צריך להיזהר מאוד, אם הוא יודע, כך כותב הכנסת הגדולה, שהשינה תחטוף אותו, אז חצי שעה לפני כן כבר יקרא קריאת שמע עם כל הפסוקים, ואחר כך ילך לישון. כי חס ושלום, אם לא החיצונים באים לוקחים את הנשמה שלו. זה פירוש מיטת ארמית. אחר כך יש בעיה אם מחר יכול לברך שלא עשה לי גוי, שמצילנו. כלומר, זה היה מעשה עם רפפה, שפעם אחת הלך למלון, ביקש חדר לינה, נתנו לו. אתה שם איזה גויה, שמה לו מיטה. אמר, איך אני אעשה? מיטת ארמית, אמרו. אבל זה לא של הפרטי, זה להשכרה. אמר, בכל זאת. איך אני אעשה? אומר, אני אהפוך. אמר לעבד שלו, תהפוך את המיטה. הפך את המיטה, מצא שם תינוק. מרשעת הזאת שמה לו שם תינוק, אמרה, הוא ישן על זה, ומחר התעלים עליו שהוא הרק לה את התינוק. אמר, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, אסור לישון על מיטת ארמית. ולכן, גם אנחנו לא יודעים תמיד את הסיבות, חכמים אמרו, אנחנו צריכים להיזהר מה שאמרו חכמים. אז זה דבר נוסף. ועוד דבר, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שם גם כן, שיזהר בשחיטה ובמילה ובחיתוך הבשר שלא יחתוך בקנה. קנה הוא מוציא סיבים, אבל לפי ההלכה בכל שוחטים. כל דבר שהוא זה. גרן מלים מותר למול תינוק אפילו באבן חדה, איפה ראינו? ותיקח ציפורה, צור. היא לקחה אבן, חדה הייתה אבן, והתחלה לו, תחרות את אורלת בנה, ותגע לרגליו. אבל קנה, היה להם אז הקנים שלהם חדים מאוד, ואפילו הורגים בהם, שעושים ממנו קולמוס, קנה חזק, ואז חותך אותו, אומרת הגמרא אסור, כיוון שיוצא ממנו סיבים. כל דבר שמוציא סיבים, זה יכול לסכן את האדם, לכן בזה לא ישתמש, לא יעשה ממנו. וכן גם כן קנה, אומרת הגמרא, לחצוץ בו את השיניים. למה? חוששים גם לעוד דבר. זה יכול לגרום כישוף לאדם. אם עושה בקנה. כנראה בזמנם, שם בבבל בפרט, איפה שהיו הקנים, שם היה שדים. אז אם ייקח איזה קנה, זה אולי מאיזה שכונה של שדים, יחצוץ בו את השיניים שלו, ייכנס לו שד בין השיניים, תחיל לשגע לו את השכן. אז לכן אמר, זה ממנו שלא יעשה. וכן גם כן לגבי קינוח, לא ישתמש בקנה לגבי קינוח. זאת אומרת, כל דבר שיש בו סיבים, או דבר שיכול לגרום נזק, לא יעשה אותו. מה רצית? לגבי? כן, מה קרה איתה עליה שלום? מה? אני לא שמעתי מה אתה מדבר. אתה צריך לאכול טוב, אמרתי לך, שאני אוכל לשמוע מה אתה אומר. אני לא שומע, מה אני אעשה? קופסת שימורים, זה מה ששמעתי. מה יש בקופסה? טונה, אין בעיה. גם טונה בלי קופסת שימורים. תשים טונה בצלחת במקרר, אין שום בעיה. כל הבעיה זה רק שלושה דברים. ביצה, שום ובצל. אבל שימורים וכדומה לא, וגם בצל שום ובצל, אם זה מעורב עם דבר אחר, זה מותר. לא מעורב עם דבר אחר, אסור. אז קופסת שימורים אין שום בעיה. כן? כן. לא יכול, מה? לא, אז זה התחיל, אמר לך, הכנסת הגדולה אמר, תגיד חצי שעה קודם, אל תחכה לרגע האחרון. סור. תאמר את זה לפני כן. תאמר את זה לפני כן, וככה אתה יודע שאמרת קריאת שמע כמו שצריך. אם לא, זה מסכן, גם הגוף שלו לא טוב, מבינים אותו חלומות רעים, גם לגוף לא טוב, יכולים לתמות אותו בלילה, וגם הנשמה עולה למעלה, החיצונים באים... מקיפים אותה, אבל כשהוא אומר את כל הפסוקים הללו, אין להם רשות להתקרב אליו. תראה מה אומר רבנו ארי, אחרי זה אומרים ענה בכוח את כל השבעה פסוקים, והפסוק של הלילה הזאת שלוש פעמים, כל שתי מילים של הלילה, נא גיבור דורשי יחודיך כבבת שומרם, שתי מילים נא גיבור, שתיים מכסה פניו דורשי יחודיך ושתיים מכסה רגליו, כבבת שומרן בשתיים יעופף. למה צריך לחזור שלוש פעמים? אחד, עלית מעולם העשייה, עוד פעם שנייה אתה עולה מעולם היצירה, פעם שלישית עולה מעולם הבריאה. זה מטוס ללא טייס, לוקח אותך ישר לכיסא הכבוד למעלה. אז תראה מה זה, מה אדם מפסיד שלא אומר את הסדר של קריאת שמע על המיטה כהוגן. כל מילה ומילה יש לה איזה יסוד ושורש גדול מאוד. תראה מה כותב רבי אברהם אזולאי על הנה מיטתו של שלמה בסוף הספר שלו חסד אברהם, ששלמה המלך אחרי מה שהיה לו עם השמדאי, שבזמן שחטא בקהלת, מה הוא חטא? שלוש עבירות. הרבה לו סוסים וכסף וזהב, הרבה לו נשים. אמר לא יסיר, לא יסור לבבי ולא אשיב את העם מצרימה ולא יגבה ליבי, וחטא בשלושתם. אחרי זה שלוש שנים מסכן היה נודד מביתו, שלוש שנים הסתובב בכל העולם והיה צועק אני קהלת. חזר לחזרה, גירשו את השמדאי, חלס. לא היה יכול לישון בלילה. היה צריך 60 גיבורים שיקיפו לו את המיטה עם חרבות כל לילה. ממיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביבה מגיבורי ישראל, כולם אחוז החרב. לומדי מלחמה, יש חרבו על ירחו מפחד בלילות. ומה עשה? בנה לו מיטה עם שמות הקודש. לוחות, 60 לוחות עץ. היה סביב המיטה, הוא מתאר שם אותם בדיוק. איזה פסוקים כתב, כתב יברך, השם ישמרך, יש בו 60 אותיות. כתב שם ענה בכוח, יש בו 60 תיבות. כתב כל, סידר שם את כל הסדר, מה עשה שלמה המלך, רשם את הכל. והוא ערב חידה עליו השלום, גם כן, ביותו באיטליה, עשה לו מיטה דומה, מעין זה, וחרט עליה כל מיני פסוקים מסביב. יעלו זה שדה, וכל אשר בו, יעלו זה שדה וכל אשר תבואותיות כבב. מצד השני, ישמחו השמיים ותגל הארץ, יות כבב כ. וכן צוקים כאלה ודומיהם. פעם אחת מסכן, הלך הרב חידן, סעד איזה עיר, בא איזה גנב, גנב לו את המיטה הזאת. מיטה יקרה, עץ משובח והכל, עד שסידר אותה והכין אותה, וחרט אותה וכל הכוונות יש בה. היה לו צער גדול. והנה אחרי שלושה ימים בא הגנב בוכה, יחזיר מהר את המיטה, אמר בה השמדאי, עם כל השמאי, עם כל הפמליה שלו הביא איתו. השמדאי, ועל זה איים עליו, חנק אותו, אמר לו יעשה ממנו קציצות. מיד, אתה לא מפחד מהשמדאי, נכון? למה יש אותיות של שמחה, מכנעים אותו, שם מי? יש שם גם זה. אתה לא מפחד ממנו. אתה משהו אתה. סגולה לקחת אותך איתנו בלילה. אז הוא אומר, ככה עשה. להחזיר לו את המיטה. זה נכדו מספר, נכדו של רב חידה. מספר את המעשה הזה. נכון שם מי? שם ישמריך. זכה לראות פני משיח. עם כולנו יחד, ירצו. אשמח בבית המקדש, קרוב. כן. לגבי הביצים הכלופות. מה אני אגיד לך, אין לי תשובה לזה. עיניי ראו ולא זר. ביקרתי כמה קונדיטוריות ושאלתי אותם, ולי ודאי, יש לנו חוק חתם סופר, וטוטוטוטוטום. ראיתי במקרר דלי לבן גדול כמו של הצבעים היזדים, אתה זוכר אותם? צבעים, דלי גדול עם משמו, שקית ניילון, אטומה עם חותמת הבדץ מלפני שבוע. שבוע זה נמצא במקרר. כן. העיקר זה סגור, יש חותמת הבדץ, אז השדים לא באים. הבנת? ומה? בטח, כל לילה שלם שזה נשאר לילה מגולה, זה נקרא מגולה, זה לא מועיל. צריך לשים עליו קליפות של ביצים, זה יועיל. לא, לא, לילה שלם. בגילוי יש הבדל בין מים, זה יש הבדל בין מים אלה. מים, הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, אפילו רגע אחד השאיר את זה ללא השגחה והלך, זה אסור. למה? כדי שיבוא הנחש, כך אומרת הגמרא, יצא מאוזן זה של הכלי לאוזן השני. זה הנחש הוא זריז, הוא לוקח לא שניות. אבל ביצים ושום ובצל, כתוב שעבר עליהם הלילה. כלומר, נהיה עלות השחר והם נשארו. כן, גם המקרר צריך להיזהר. לא משנה, זה לא, המכסה של הדין לא מועיל. יש גם תקרה, ועל התקרה יש 10 קומות. הנה, גם מגדל התאומים לא עזר. יעשה 20, לא בשביל המכסה. זה רוח רעה, זה לא, לא נחש. במים אתה צודק. במים אני אשים לו מכסה, אפילו אשים לו נייר עליו. ישים עליו, הנחש לא יוכל לבוא. מאיפה יבוא? אבל ברוח רעה היא נכנסת. בצה כלופה, שום כלוף, בצל כלוף, רוח רעה בכל מרצל תיכנס. אותו דבר, בצל, בצה, שום. אלה השלושה. מאיפה? אם תשאילו, זה לא קשור לחלק התחתון. זה קשור אם יש לו קליפה עליו או אין לו קליפה עליו. אם יש עליו קליפה, בסדר. אין עליו קליפה, קילף אותו, הלך עליו. אבל אני שואל אותך אם יש לו קליפה, ואתה עוד פעם, אתה חוזר לי לשורש, זה לא מועיל. לא, שיחסה את רובו לפחות. רובו. כן, באמצע הלילה אין בעיה. קורה שנשים למשל לפני שבת, בליל שישי, הן קוצצות בצלים ומכינות, אז מה? אז לפעמים זה נשאר שעה, שעתיים קצוץ, זה לא נאסר. רק אם זה יישאר עד הבוקר, ככה גלוי, ללא קליפה ולא מעורב, זה לא טוב. גם בצל ירוק, כן. גם בצל ירוק, אם הוא כלוף, אם הראש שלו כלוף, אבל אם הראש שלו לא כלוף, אין בעיה. יש לו קליפה דקה מאוד. כן. 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 היה לך לול של תרנגולים? היה שמות התרנגולים או ככה? כן, נו. ומה היה שם? אז היה ביצים גלויות בלול? הביצה שבורה, לא זה מטעם אחר פחדו. יש עוד דבר. שהם פחדים שבא איזה נמייה או איזה נחש, הם אוהבים את הביצים. אז אולי הוא ניכר את זה והטיל שם ערס. זה מטעם אחר, כן. זה עוד טעם. בצל ירוק ודאי, עיקר בצל שבגמרא זה מדובר היה על בצל ירוק. אחר כך הגיע מאירופה ומכל מיני מקומות הבצל הזה שלנו. הבצל העיקרי זה ירוק. למה? אתה רואה, לא יאכל שום מראשו, אלא מעליו. איפה הוא מעליו? איזה בצל יש לו שום הוא בצל מראשו, אלא מעליו. זאת אומרת, תתחיל לאכול מעלים, ואחר כך יגיע לראש. הסיבה היא שזה לא יראה רעבתנות. הוא רעבתן, אז הוא לוקח את הנה, הוא אוכל, נוגס לו את הבצל, אחר כך הוא אוכל תעלים. אבל הכוונה, יד לאט יאכל אותו. אז הנה, מכאן משמע, שעליהם בצלים שלהם ארוכים, וכן שומים ארוכים, זה היה עם עלים, זה היה ירוק. זה נמצא בחורף. היום חורף וקיץ, הכל אותו דבר. כן. איך מה? לא הבנתי, מה בצל ירוק? לא, עלי ירוק אין בעיה. הראש הבצל. הראש הבצל, שם ישנו, הקליפה. בעלי, אין קליפה. כן? כן. אותו דבר. רק השאלה בסגול הסתפקנו, איפה נמצא, איפה אתה גמרת עם הקליפה? אז מה שנאכל, וזה היה כלוף, גם בסגול, אז באמת זה נקרא גלוי. אבל אם לא אוכלים את זה, ממשיכים לקלף, השאלה בסגול עד כמה מקלפים. אז עד איפה שמקלפים, וקלפו אותו כבר בשביל לעשות ממנו סלט וכדומה, זה כבר נקרא כלוף. מה השאלה? אם? תאמין לי, גם זה אני לא יודע מה קורה שם. אני שאלתי פעם, אמרו לי, אל תדאג. תחנו את הכל יחד עם השפם והזקן שלו, והקליפה, וגם פעמים אדמה, ואולי היה גם בצד, בדרך איזה נחס או שניים, תחנו אותם יחד כולם. כנראה שהם טוענים את הכל, וקוראים לזה אבקת שום. מה לא הבנת? חכה, הוא, זה השאלה שלו. בצד ירוק? לא, יש לו קליפה, יש לו. יש לו קליפה דקה מאוד, שאי אפשר לראות אותה כמעט. מאוד דקה. אז הקליפה הדקה הזאת, זה נקרא, הקליפה הזו אפילו נאכלת עם הבצל. זה לא בעיה. כשאתה חותך, אתה רואה שהיא נפרדת. לפני שאתה חותך אותו, הקליפה לא יוצאת אפילו. היא דבוקה. מה? תשאל את הרוח רעה. בגלל שרוח רעה שורה עליהם, כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, אוכל מהם דמו בראשו. טוב. בואו נמשיך הלאה, הגמרא אומרת, נחל זורם, גמרא ביומה עין זין, שומע מוישה, אסור לחצות אותו. למה? שהמים מגיעים אפילו לקרסוליו. למה? הוא זורם, אתה רואה זרם, אתה חושב שאתה יכול, הוא יכול לסחוף את הבן אדם, שמשמור ולקחת אותו, לא יודע לאן. זה מצאו מצא שיש התפנות בגשמים, היה פעם מעשה כזה. עצר אוטובוס באיזה מקום, היה, אמר, אני לא יכול להמשיך, אני עוצר פה. אתה איזה אישה אחת, מסכנה, מורה הייתה. אמרה, אני יודע לה את המזוודה ביד. אמרה, הנה, אני הולכת על זה, מצליחה ללכת. והיה זרם של מי גשמים, סחף אותה, לקח אותה, ולא החזיר אותה, השם ישמור. זה סכנה, וזה בדיוק מה שהגמרא מתכוונת. ואתה רואה מים זורמים, זרם של מים באיזה אזור, או בזמן שיטפונות, והבן אדם בא עובר, אסור לעבור אותו. למה? הוא לא יכול לדעת את העומק וגם את הלחת של המים. יכולים לסחוף אותו והכל. הוא ייפול, אך יסחפו אותו, יקחו אותו למקום שמשמור. מה? ודאי אסור, כתוב פירוש אפילו בים אסור לטבול. נשאל אותי אחד כעת לפני שבועות, החליט ללכת לים. מה הים? משוגע. הולך לטבול בים זה סכנה. למה יש שם גלים, יבוא גל יסחף אותו, או ייכנס שם לתוך בור, בתוך הזה, מי יציל אותו? ילך גמרנו לעולמו, השם ישמור. סכנה זה. ממעיין, הנה עכשיו בדיוק, יש לך רוח הקודש. זה הנושא שאני מדבר עליו עכשיו. מים שלקח מהמעיין, אומרת הגמרא, ישפוך מעט ואחר כך ישתה. למה? חוששים שמהשדים המזיקים שתו ממנו, והשאר מותר. למה זה מותר? למה מים מגולים? מים זורמים, זה לא מים מגולים. מה שאמרו מים מגולים שמונחים בתוך כלי, בתוך חבית, בתוך קד, בתוך בקבוק, בתוך כוס, כערה, זה נקרא מים מגולים. אבל מים שהם זורמים או נמצאים במעיין, אין חשש שם. או מה שמחובר לקרקע, לא חוששים. זה גמרא מסכת תמיד. אומר, שפוך ממנו ואחר כך תשתה. עד שתי מיד, מסגרה משום מים הרעים. שם הגמרא מביאה, המעשה היה, אלה מזה שד אחד. שלחו אותו להביא מים, החכמים. אמרו, לך תביא לנו מים. והוא התעכב. התעכב, 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 עד שהגיע. אמרו לו, למה התעכבת? אמר, חיכיתי משום מים הרעים. מה עם מים הרעים? רש"י אומר, הוא ראה שם איזה מזיק, יושב שם על המים, ומזיק, ויקח את המים, הוא יזיק לו את המים. אז הוא חיכה עד שהמזיק ילך, והשד היה מפחד מהמזיק. אז הוא חיכה. אז אמרו לו, אבל למדנו שאם לקח משפוך מעט, אומר, מה הייתי יודע, לא הייתי מתעכב, הייתי לוקח מיד, שופך מעט, וכבר אין חשש. אז זה גזרה משום מים הרעים, זה נקרא משום מים הרעים. זו הסיבה. כן, אדוני. פרי אדמה, יפה. יש גם אלה שעלו, אלה שמשאירים בלילה שועית ומשאירים חומוס. אז כדאי לחסות, אבל בדעבד אין דבר. מים כאלה שאומרים לא גזרו. זאת אומרת שהמים האלה שהם טעם של החומוס. השופך, תדע, זה לא כל כך מועיל. הגמרא אומרת, אסור לתת אפילו לבהמתו. כי חשב משום שיש שם סממוות, אמר מינן. אז מה יעזור שאני אשפוך? אם יש שם רעל, אז זה רעל. וגם במקום שאין מצויים נחשים, אבל לכאן לכבוד שבת, וגם אמרו שכיוון שיש איתו גם מיני דברים אחרים, בדעבד מותר לך, תחילה יחסה אותם. אחרי זה הגמרא מביאה עוד דבר, משום שמירת נפש, אבנים לא יושב עליהם. הרבה פעמים בן אדם עומד בדרך, יש שם גדר, הוא יושב על הגדר. שמעת מוישה? או יש ספסל אבן, יושב על הספסל אבן, אסור לשבת. יפה. למה? מה הבעיה? אין לשבת, אלא ישים איזה דבר שיפסיק בינו לבין זה. זה בירושלים מסכת ביצה. למה? אומר, קשה לחולי של התקררות. בבינן אחרי זה סובל מהקיבה, סובל מהמעיים. זה מביא קרירות למעיים ועושה שם איזה מחלות. לכן צריך לפרוס איזה בגד, ואז יושב על האבן. זה אבן. עכשיו, קרקע יש דין אחר. קרקע זה עניין אחר. גם הזוהר הזהיר לא לשבת על האדמה סתם ככה, או על הרצפה. למה? כיוון שהקרקע התקללה. מזמן שחטא האדם בעץ הדעת, אמר לו, בר מינן ארורה האדמה בעבורך. אז קלל את האדמה. תשע קללות. עשר התקלל אדם. עשר נחש. עשר האישה חווה. ותשע, האדמה. ארורה האדמה, בית צבון וחילנה, וקוץ ודרדר תצמיח, בר מינן, כל זה. אז זה בעיה כעת, אסור לשבת על הקרקע, רוצה לשבת על הרצפה, צריך לפרוס. ואם הוא לבוש, אני לבוש עשרה מעילים, אני לא מועיל. כל העשרה מעילים זה כאחד. תפשוט מעיל אחד, תשים אותו ברצפה, תשב עליו, מועיל. עליו הכי לא מועיל. אז זה צריך להיזהר. אז רבי אברהם אזולאי הביא גם, מה שאמרו בגמרא, לא ללכת יחף. אסור ללכת יחף. כמה שאמרו, אסור ללכת יחף על הגינה. לפעמים אנשים יש להם גינה בבית. הוא יוצא יחף בקיץ, בשבת, ככה הוא אוהב ככה להיות. הוא אומר, אני רוצה לצמוח, לשאוב אנרגיה מהאדמה. כל מיני יש להם שדוקים בראש. אז תקרא את פרק תהילים אחד, תראה איזה אנרגיה יהיה לך. אז הוא הולך על האדמה, אסור. למה? האדמה הזאת התקללה. עכשיו שהוא דורך עליה, ברמינן, נדבקת בו הכללה, חס ושלום. אז אסור לעשות את זה. עכשיו, רבי אברהם אזולאי כתב, שיש מקלים בארץ ישראל, שיש צעד להקל. למה? כיוון שארץ ישראל לא הייתה בכלל הכללה. מה שהיה הכללה, זה היה בחוץ לארץ. מאיפה לנו ראיה? הפסוק אומר, ארץ לא גושמה ביום זעם. באיוב, ככה אומר. הוא משבח את ארץ ישראל ואומר, תדע איזה ארץ זאת? לא גושמה ביום זעם, לא ירד לגשמים ביום זעם. איזה זעם זה? מבול. בזמן המבול, בכל המדינות בעולם היה מבול, בארץ ישראל לא היה מבול. אלא מה? נכנסו המים מבחוץ לכאן. אבל לרדת פה, לא ירדו. אז אם כן, הארץ לא בכלל הכללה. גם בזמן החטא אדם הראשון, גם בזמן נוח. ולכן הוא אומר, יש צד להקל. אבל לכתחילה לא יעשה כן. אחר כך הוא דן גם עם הקרקע המרוצפת. שקרקע המרוצפת תהיה מותר. אז נפקה מן לפעמים בבית הולכים, לפעמים גם כאן באמצע הלילה, לא מוצא טענה לבית שלו, מה יעשה? אין ספטוס. אז הוא הולך רץ מהר לשירותים, או הילד צועק בחדר, רץ אליו, מותר, לא צריך להקפיד. ובפרט גם הוא אומר, אם הוא גר בקומה שנייה, אז יש חלל מתחת החדר שלו, הוא אפילו לא קומה שנייה, קומת קרקע, אבל למטה יש מחסנים. נכון, מוישה? אז יש איזה מערה למטה, או מרתף, אני יודע מה שיש שם, אה? אז זה אפשר להקל. מה חוף הים? איזה חוף, איזה ים? מי הולך לחוף הים? שיקורים הולכים לחוף הים. מה דיבונה? מה פתאום? איזה חוף, איזה ים. עכשיו זה אמרנו האבנים, ועל פי הקבלה יש שם רוח רעה שורה עליו. אחרי זה הפרי חדש מביא. גם לא, מה זה, מה הוא כתב פה? כן, לא יפתח פיו בדבר תמה, שזה מזיק לנפשו. זהר מאוד שלא יפתח פיו באיזה דבר שהוא לא טוב. וכן גם כן, זאת אומרת, הוא יוציא מהפה דברים שהם טמאים. אלא יגיד דברים שהם לא זה. וכן לא יפתח פיו, אומר לו יקלל לעצמו, השם הצילנו. וגם הפרי חדש כותב, מפני שיש מלאכים ששמם עוררי יום, והם ממונים על האדם שמוציא כללה מפיו, תופסים אותה. שמעשה עם רבי יוסף חיים בעצמו, הוא כותב, הוא כותב שפעם באה אליו אישה אחת, ואמרה לו, זה הילד חולה כבר כמה שנים, ולא יודעת מה לעשות. אמר לה, את גרמת לו. מחלה קשה היה חולה הילד. ומה אני עשיתי? מה? אומר לה, לפני 10 שנים קיללת אותו. הרגיז אותך הילד, קיללת אותו, ועכשיו פגעה בו הקללה. מה אני אעשה? אבל איך תעשי אתרת כללות? אתרת כללות, כדי שכל הכללות לא יחולו, ואין צריך האדם להיזהר. לא יוצאים מפיו דבר כללה, בפרט בשעת כעס. כי זה נקרא עוררי יום, ואפילו את עצמו לא יקלל, כי זה חס ושלום, יכול להתקבל עליו. אחרי אומרים ביום הכיפורים, מתוודים על זה. על חטא שחטאנו לפניך בפתחון פה. שפתחנו את הפה לרעה, לכן ייזהר. דבר נוסף משמירת נפש, חתן וכלה צריכים שמירה. מה פירוש חתן וכלה? חתן וכלה ביחד, אין בעיה. הוא שומר אותה, היא שומרת אותו. אבל החתן לבד, מה זה חתן? 7 ימים ראשונים. והכלה 7 ימים ראשונים. לא מה שהם קשקשים אלה 40 יום, 400 יום, זה כל מיני קשקושים, שטויות. אין דבר כזה. 7 ימים. החתן לא ילך לבד, והכלה לא תלך לבד, אלא בליווי של איזה מישהו, אלה צריכים שמירה. הגמרא אומרת לנו רבנן, 3 צריכים שמירה, חתן, כלה ויולדת. יולדת גם כן, 7 ימים ראשונים, לא ישאירו אותה לבד, אלא יהיה איתה מישהו. אפילו התינוק נמצא איתה, בכל זאת, יעשו משמרות שם. אבל אם יש באותו בניין שכנה או מישהו שנכנס ויוצא, אין בעיה. שאם יש איזה מדובר בבית בודד, בית פרטי, בית פרטי לא ישאירו אותה לבעה. כן. זה, המציאו את זה בסעודיה. כן, אני לא צוחק. הסעודים, הדרוזים, הגויים, יש להם את המנהג הזה, והיהודים למדו את זה מהם. הולך פה ברחוב, מה יש? בבוכרים צריך 3 שומרים. אז אומר עוד מה, אז גם ייזהר שלא יהיה מריבה. שומע, הפרי חדש כותב שלא יהיה מריבה בבית היולדת. הרבה פעמים רבים על השמות, על כל מיני דברים, או בבית החתן והכלה 7 ימים ראשונים. זה סכנה גדולה בשבילם. למה? השטן מקטרג ומתגרה בהם מאוד. אז הרב חידה הביא אותו בציפורן שמיר וכתב, זהרו מאוד שלא עשו מריבה שם ולא ישתקו. דבר נוסף, אסור לגדל כלב רע. כלב רע, כלום גדל כלב רע בתוך ביתו, אוי ואבוי מה שכתוב עליו. למה? שהוא מסוכן, יכול לנשוך, או יכול להפחיד אחרים. כמו שהביאה הגמרא, היה איש אחד שהיה לו כלב בבית, ועברה שמי, נצעד את שמי, עברה שמי איזה אישה בהיריון, היה לו פעם סיפור עם הכלב, ועברה איזה אישה בהיריון, והוא נבח עליה, והיא התחילה לפחד. אמר לה, לא תתחלי ממנה, שכאילו נווה, לא תפחדי ממנו, אני הוצאתי לו השיניים, לא יכול לשוך. אמרה לו, שכילה תיבותיך, ושדיע חזרה, כבר נד ולד. אמרה לו, הטובה שלך הלכה ותזרוק אותה על הקוצים, הילד כבר נפל. עליכם צריך להיזהר. אומרת הגמרא, הרי שהיו ישראל 22,000, והשכינה שורה עליהם שנאמר, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען. ריבותיים שתרב אבות זה 20,000. אלפי זה 2,022,000, כנגד 22 אותיות התורה, שם השכינה שורה. ונבבה אישה בהיריון והפילה, לא גרם לזה ששכינה תסתלק מישראל. אז חכמים גזרו שבארץ ישראל לא יגדל כלב. אז מה יעשה? הגמרא אומרת, אבל במדינה סמוכה לספר, מקום שהוא גבול, איפה שיש גויים רשעים, מחשמם, גנבים, שודדים, מכל הסוגים והמינים, אז אלה, מותר שמה לגדל כלב, של שמירה, אבל ישמור אותו שלא ישוך, שלא יפחיד את העוברים בסביב. הוא ישים שם שלטים, כלב נושך, זהירות, אני יודע מה. אחד שאל עם מכשלת לבד מועיל, אולי זו סגולה. כן. נו. נו. אסור לומר ככה, ספר חסידים כתב, תשמע ידידי, ספר חסידים כתב בפירוש, אפילו קורא פסוק בתורה, וכתוב שמה השם ישמור כללה, ישנה אותה את המילים, כמו אישה תארס, אז הוא אמר אישה יארס, ואיש אחר יכהנה, בית יבנה, ולא יישב בו, לא אומר את זה, הלו, אני מדבר איתו, אתה בא מפריע? ראית את השמדי? אז זה יגיד לזה לשון נוכח, הבנת? אלא לשון נסתר. גם יש היום חזנים, מהנדסים, נהיו חכמולוגים. אז אנחנו הרי בקריאת שמע, אומרים בשקט את שני הפסוקים האלה, נכון? ישם יראו לכם, ואחר כך וחרה, כל זה אומרים בשקט. היום שם חזנים חדשים באו למדינה, הוא רואה תשמרו לכם אומר בקולי קולות. וזה, והוא וחרה שותק, זה לא נכון. אסור לשנות. למה? הרמב״ם כותב, שמעשה היה באחד, שאמר לו לרמב״ם, מותר לעבוד אלילים. ולרמב״ם למה אומר, התורה אמרה מותר. שנאמר, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, השתחוויתם להם. ולרמב״ם שותה, ותחילת הפסוק אומר, ישמרו לכם. אז אומר מכאן שצריך לומר את הפסוק הזה בלחש. שמיע לאוזניו, אבל לא ישמיע בקולי קולות, שזה עם הארץ שומע, ולכן גם את הפסוק הזה אומרים בשקט. אז כך כותב ספר חסידים, שכשהוא קורא איזה פסוק או הלכה, שיש באותה הלכה או באותו פסוק, יש שם דבר של כללה, יאמר את זה בלשון נסתר, ולא בלשון נוכח. חוץ מקורא בתורה זה משהו אחר, מה שהקורא בתורה צריך לקרוא. אלא מה אמרו לו שיגיד בקול נמוך, כמו בפרשת בחוקותיי, או בפרשת כי תבוא, או יש לנו במעשה העגל, שם כתוב מעשה העגל, אומר אותו בקול נמוך קצת, ואומר אותו בקול. וכן גם, ויהי עם כמתאוננים, הפסוק הראשון, לא אומר אותו בקול רם, קראנו את זה השבת, בלשון נמוך, וישמע השם, ויהי חרפו, תבעך בנש השם וכדומה, זה אומר את זה בלשון נמוך. אז מכאן למדנו שצריך לדעת להיות בחוכמה, ללמוד ולדעת איך לעשות, שלא יגרום חס ושלום דבר לא טוב. כן. מה מותר לעשות? מותר, אם הוא שורט את עצמו התינוק, מותר לגזוז לו את הציפורניים. גם בעלות השחר, אין בעיה. עכשיו נר, איזה שעה מה? של ערבית. 18 דקות אחרי השקיעה. בדעבד אפילו 13 דקות וחצי מהשקיעה. כן, תלוי לפי איזה לוח, כל לוח יש לו שלט, מזיז את השמש. עכשיו יש עוד דבר אחד, תשמע, נחם הפנים כתב, שנר לא יכבה אותו בפיו, וכן גפרור לא יכבה אותו בפיו. האמת זה כתב אותו הרב ראשית חוכמה. הרב ראשית חוכמה כתב שיש מלאך, שמו כשם זה, ולכן אסור לכבות את הנר בפה, אלא ביד או באיזה אופן, כי זה משום שלא יבוא לידי סכנה. וכן אחרי על זה הדרך, אומר, יש שאמרו שחתן וחמיר לא יהיו שם אחד, וכן כלה וחמותה, זה צוות רבי די חסיד, אנחנו לא חוששים לזה. למה? יש בגמרא שמואל, הידוע בגמרא שהיה חכם גדול, חמיב היה שמו שמואל סבא, שמואל הזקן. אז הוא נשא אישה ששם אביה כשמו, אין בזה חשש. לכן לא צריך לחוש. וכן קלה וחמותה, אין בזה חשש. רק הרב יוסף אומץ כותב שכדאי לחשוש בקלה וחמותה, אם אפשר יוסיפו שם איזה שם כדי שיועיל. עוד דבר יש משום שמירת נפש, שני ילדים. באותה משפחה שקראו באותו שם ולא הצליחו, כלומר נהיו חולים או חלילה קרה משהו, לא יקראו עוד בן שלישי בשם הזה. מה שפעמים יש איזה סבא, קוראים על שמו. קרה אחד ולא הצליח. קרה גם השני ולא הצליח, לא יקראו יותר בשם זה. כך הביא ספר חסידים, זהרו. אז כבר בשניים אנחנו חוששים. וכן גם כן אסור לקרוא שם על שם אדם שנפטר צעיר. כמה זה צעיר? למטה מגיל 60. או על שם רשע. היה רשע וקראו על שמו ילד. אסור. יהיה כמוהו. וכן או על שם מי שנהרג, אפילו נהרג במלחמה וכדומה. לא יקראו בשמו משום הסכנה. מה יעשה אם קרא כבר בשמו? מיד יוסיפו לו שם. או אם זה אבא שלו, מה יעשה? הוא רוצה לקרוא על שם אביו. עכשיו יש הרבה טיפשים על שם הדוד. מה אכפת לך מהדוד? או אמא שלי רוצה, שאמא שלא תרצה, מה, לא מספיק שקלה בן, השם ישמור קברו אותו, עכשיו רוצה לשקל עוד אחד? סור. ובאותה המשפחה, סור, בפרט שהוא מתכוון על שמו של זה. אז יש פעמים גם כן חכם, אומר, לא, הוא קראו לו דוד, ואני מתכוון על שם דוד המלך. אל תעשה לי כוונות, ואל תעשה לי זה, במקום שיש סכנה, לא פלוג רבנן, לא קוראים. תקרא שם אחר. על שם הילד תכניס ספרייה בבית הכנסת, על שם ההרוג, תבנה היכל, תכניס ספר תורה, אבל לא תקרא לשמות של בני אדם. נו, אשריך. שם יצילנו. שם ישמור ויציל. איך? אז אם זה אבא שלו, אז יקרא שתי שמות לילד, כך כתבו הפוסקים. לא משנה, אם הוא התכוון על שמו, זה אסור. לא, לא, לא יעשה את זה. ודאי יוסיף לו. אז לכן, זה יעשה, יוסיף לו שם, כדי שלא ייכנס לזה. עכשיו, הוא הדין אומר, מה עושה אדם שבר מינן הבנים שלו, שני בנים שלו הלכו. מה יעשה? ימכור את הילד השלישי, העובר, ימכור אותו לאיזה עני, או לא איזה חכם. מביא הגאון חידש, היה מעשה כזה. זה היה מעשה בבבל, הרי משפחת צדקה, מאיפה נהיה צדקה? זה לא שם משפחה, זה שם פרטי, צדקה. המשפחה, משפחת חוסן. אחר כך הם שינו את זה לצדקה, משפחת חוסן. ומה היה המעשה? היה בפני 370 שנה, בשנת תף א', היה בחלב, חכם בשם רב צדקה חוסן. למה נקרא בשם זה? אמא שלו ילדה שני בנים, ושניהם מתו. והבעלה היה בצער גדול, היה תמיד חכם. אמרו לו הרבנים שם בעיר, תשמע, הפעם שיוולד לך בן, תמכור אותו, ותיתן אותו צדקה. ואז יחיה הילד. ילדה אותו באמצע הלילה, לקח אותו, קרח אותו בחיתולים, ושם לו בקבוק בפה, ושקית של דינרי זהב, וכתב עליו צדקה, ושם אותו בשער בית הכנסת. הגיע השמש, בואו כמה שמח, ראה שקית של זהובים, וגם תינוק מתנה. לקח אותו, וקרא לו צדקה. שומע? ונהיה תמיד חכם גדול. והוא חיבר הספר שאלות ותשובות, צדקה ומשפט. שוט צדקה ומשפט, הוא כתב אותו. חמצת כחוצן הראשון. והוא אחר כך, שהגיע לאיזה גיל מסוים, גיל 40, בבבל, בגדד, היה מגפה, והיה מעלו עליכם מגפת חולרה, מתו הבדים, שלושת הדיינים, אחד חלה, והדביק את החברים שלו, שלושתם מתו במגפה. ולא היה בדין, לא ידעו מה לעשות, שצריך דיין ששימש כבר בבדים, לדעת את כל סדרי הדין, זה לא דבר פשוט, צריך לעבור איזה סטאז' מסוים. שלחו לחלב, אמרו להם, שלחו לנו חכם, הביאו להם את הדיין, אב בית הדין, הרב צדקה חוצן, זהו. הגיע לבבל, והוא נהיה הרב של העיר, והקים בית דין שם, ותיקן להם כמה תקנות, בין התקנות היו מסיימים בראש השנה את התפילה מוקדם מאוד, היו מתחילים עניין, לא של תרח, של נטושלח, היו מתחילים מוקדם מאוד מאוד, ואומרים בקריאת שמה אולי בעלות השחר, משהו כזה, ושבע כבר יוצאים מבית הכנסת. ומה היו עושים אחרי זה? מוצאים פעולה, וקפה וססבש ונרגילה, ומתחילים לשחק ביום ראש השנה. שם ירחם, מה זה? זה יום הדין. הוא ברא את זה, אמר, אתם השתגעתם? אתם לא יודעים שהמתים סובלים? מה המתים סובלים? אמרו להם, מתים ומפחדים. אמר להם, תקראו תהילים. ביום ראשון ספר תהילים כולו ואדרה זותה. ביום השני ספר תהילים כולו ואדרה רבה. וככה הכל יהיה. ואז התחיל המנהג הזה שביום ראש השנה קוראים תהילים. פעמיים תהילים, 150, 150, יוצא אחד 300, אם תראה כפר. אמר להם זה, והוא תיקן את התקנה הזאת, עוד כמה תקנות תיקן. אחרי זה בר מינן גם הוא מת במגפה. הייתה מגפה, והוא נפטר, אבל היה לו צאצאים. צאצאים שלו, אחר כך היה, האחרון היה רב צדקה חוצן, שנפטר בשנת תשכ"א, פה בירושלים. הוא היה הסנדק שלי. חן צדקה חוצן, רבו של מורבי. הוא היה, זה מהשמן צדקה פרטי, וחוצן, זה השם הזה. אז לכן אמרו צדקה. או, היו קוראים לילד מחלוף. שמעת על מחלוף? מחלוף זה יענו בריאה שהשם יתברך ברא. זה לא שלי, זה מחלוף. כדי שיחיה. אשכנזים היו קוראים לילד אלתר. אלתר זה, אתה יודע מה זה אלתר? ארוך. יענו יאריך ימים. אז זה כל מיני שמות שזה לא שלי כאילו הילד, אלא זה שם של זה. או היו קוראים בטוניס, חוויטה. חוויטה זה דג, דגים, על שם הדג. היו קוראים לו. וכן כל מיני שמות. חמיסה, חמיסה יענו חמצה. שלא יהיה עליו עין הרע. חמיס, חמיסה. אז אין שמות כאלה. בגלל שהיה קורה במשפחה אסונות, כדי להגן על עצמם, קראו להם בשמות אלה. כדי שיתקיים. תקיים הוולד. זה היה הטעם שלהם. הם מביא עוד רב חידה גם כן, שמועיל למכור אותו לאיש אחר, וזה ככה יועיל לו. עכשיו עוד דבר, ייזהר גם כן בנעליים, מנעלים. כל הבגדים של אדם שנפטר, מותר להשתמש בהם. בגדים וכובע וחפצים, אין בזה שום בעיה. חוץ מנעליים של הנפטר, אבל איזה נעליים? האחרונות שנעל אותם לאחרונה, אלה יש בהם סכנה, משום שמירת נפש, אסור להשתמש בהם. מה עושה? קורע אותם. מצווה לקרוע אותם ולהשליך אותם שאף אחד לא ישתמש בהם. יש בהם סכנה. אפילו... כשהוא נפל למשכב, הוא נעל אותם באחרונה, אלה הזוג הזה האחרון, אנחנו אומרים לקרוע אותם. וזה ינצל, שלא יהיה חס ושלום, לא יבוא לידי איזה סכנה. לכן צריך להיזהר מאוד. זהר. כן. יש גם כן חולי, כתוב, הרב חידן מביא, זה מעניין. היום אני לא יודע אם זה תמיד תופס או לא תופס. חולי, מקור אותו לגוי, ואז יגיד לגוי, קח 10 שקל, קח 100 שקל, תקנה את המחלות. והוא מסכים, וגוי קונה בכסף. אז קונה בכסף, הוא ייקח את החולי וילך ממנו. מעזור. יש, מוישה, יש שאלה הלכתית, חתם סופר דן בזה. מי שתפס אותו לא עליכם מחלה, לא עליכם של כפייה, אתה מכיר מה זה? זה שלא תדע. נפילה. השם ישמור, ברוך הבא, שלום עליכם. חולי הנופל, זה חולי הנפילה. השם הכתוב, מה התקנה שלו? חפש איזה מת שמת אותו היום, מת גוי. ייקח אותו, שהמת הזה ייגע בו, יעביר אותו על הפנים, שיקח את היד של המת, יעביר על הפנים, ויגיד לו, לך לא מזיק ולי מועיל, תיקח את המחלה איתך. שומע מוישה? אתה לא שומע. אומר לו שיקח את המחלה איתו. אז מה השאלה כעת, מוישה? מה השאלה? היה כהן שהיה לו מחלה כזאת. עכשיו מה יעשה? מותר לו? מה אתה אומר, מוישה? מה? עכשיו כהן, ויש פה גוי. האם מותר לו? החתם סופר אמר אסור. אלא מה, באותו יום שהכהן הזה נטמע בטעות למת, למשל לפעמים קורה, שבאותו בית או באותו חצר או באותו מבוא שהוא נכנס, היה שם טומאת מת, אז הוא ילך לתפוס אותו, ואז באותו יום יוכל לעשות כן, כדי שינצל. אבל זה פלאים, כנראה שאז היה תופס דבר כזה שהיו עושים, ובזה היה זה. עכשיו בדבר אחרון, אוכלים ומשקים תחת המיטה. אסור להניח אוכל תחת המיטה, למה רוח שרה עליהם, אסור. יש אומרים שכל מה שאמרו אוכלים ומשקים תחת המיטה, דווקא מיטה של בני זוג, לא סתם מיטה של בן אדם. לכן מיטות תינוק לפעמים שמים מתחת המיטה של התינוק, את המטרנה שלו, את האוכל שלו, בפרט עגלה של תינוק, מתחת העגלה, יש בחתחילה שמים שם, כמו מחסן של מאכלים וכל מיני דברים. אין בעיה בזה. מה שאמרו, אמרו תחת המיטה, עיקרו תחת המיטה של בני זוג ישנים עליה, אז שורע על זה, וואו, בפרט עם האוכל מכוסה וסגור ושמור, אין צורך לחשוש לזה כלל בעיקר, כי זה לא צריך לדאוג עד כדי כך, מי רצון שהקדוש ברוך הוא יבטל מעליכם, מעלינו, מעל כל ישראל, כל גזרות קשות ורעות. קוראים צור. קוראים.